אנחנו ניגשים לקראת דף פ"ה, מתחילים בדף פ"ד עומד בייז למטה. נקדים הקדמה קצרה, כידוע שנחלקו בכמה מקומות בש"ס, האם טובת הנאה הגדרתו כממון או לא. מה פירוש טובת הנאה? בדרך כלל, כשיש לבן אדם חפץ, הרי שהוא הבעלים של החפץ, ויש לו בו שוויות ממונית בכל החפץ. כלומר, ב-100% של שוויות החפץ הוא הבעל הבית. תרומות ומעשרות שבן אדם צריך לתת לכהן וללוי, הוא הבעל הבית לתת להם. אבל בעצם הוא חייב לתת את זה, כי התורה מצווה אותו לתת תרומות ומעשרות ללוי. אז עצם הסחורה, עצם התבואה, השוויות של עצם התבואה זה לא שלו. זה שייך לכהן וללוי. הוא רק חייב להעביר את זה הלאה. אבל היות ויש לו את הזכות להחליט לאיזה כהן לתת, אז זה מה שנקרא טובת הנאה, כרי הוא יכול לקבל תשלום מגיסו, שהוא כהן, עבור שייתן לו או שייתן לבן שלו את המתנות כהונה. עכשיו אנחנו לא מדברים אם זה טוב לעשות ככה או לא טוב לעשות ככה. זה על כל פנים שמעיקר הדין שאפשר לעשות ככה. וזה מה שנקרא טובת הנאה ממון. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שטובת הנאה ממון, אז יש לבעלים פה שוויות ממונית על התרומות והמעשרות, נפקמין יהיה אם הוא יקדש בזה אישה, הרי שהוא קידש אישה עם דבר שיש לו שוויות ממונית של שווה פרוטה. אז אנחנו למדנו במשנה, כהנים ולוויים נהנים לי יתלו, כלומר, אם הוא נודר איסור הנאה על כל הכהנים והלוויים, אז הם יכולים לקחת בלכוחו של הבעלים, הם יכולים לקחת את התרומות ומעשרות. משמע מכך שטובת הנאה אינה ממון. שזה שיש לבעלים זכות בתרומות ומעשרות, בטובת הנאה שיכול לתת למי שרוצה, זה לא מקנה לו זכות ממונית. זה לא נקרא ממון. ולכן, בזה שהם נהנים ממה שלקחו בעל כוחו את התרומות ומעשרות, זה לא נחשב כאילו שנהנו מהמדיר. אם הסייפה, מה כתוב בסייפה? אם המדיר הדיר את זה רק על כהנים מסוימים, לוויים מסוימים, כהנים אלו, לוויים אלו, נהנים לי, אז אומרת המשנה, יתלו אחרים. שיקחו את התרומות ומעשרות, כהנים אחרים, לוויים אחרים, אבל לאנה, אותם כהנים שהם הוא אסר הנאה, שלהם הוא אסר הנאה, לא, אסורים לקחת. זאת אומרת שאתה אומר שבזה שהם יקחו מהבעלים את התרומות ומעשרות, נחשב כאילו שהם נהנים ממנו הנאה ממונית, אז אנחנו אומרים טובת הנאה, ממון. אומר רבו אישי אלוהי קשי, או רבי, או רבי יויסי ורבי יהודה, בעצם זה מחלוקת תנאי. דסניה למדנו בברייס. הגונב טבלו של חברו. יש לי אחד פה ערמה של טבל שעדיין לא הפריש תרומות ומעשרות. ברור שבתוך הטבל הזה מונח גם כן החלק הזה שהוא עתיד להפריש לטובת התרומות ומעשרות. הגנב משלם לו דמי טבלו לבעל הבית, דברי רבי. זאת אומרת, הוא חייב לשלם לו את כל הכסף ששווה הערמה, אף על פי שבתוך הערמה הזה יש גם כן תרומות ומעשרות שהבעלים ממילא חייבים לתת את זה לכהן וללוי. היות ורבי סובר, טובת הנאה, ממון. אז בעצם אומרים כמה רישיונים לפי זה, הוא צריך לשלם לו רק כמה שעולה הטובת הנאה הזאת, מהחלק של התרומות והמעשרות. רבי יויסי ברבי יהודה חולק על זה ואומר, אינו משלם אלו דמי חולן שבוי. היות והוא סובר טובת הנאה עליו ממון, נמצא שהוא גזל לו רק את החולן שיש כאן. אבל את התרומות והמעשרות שהוא עתיד להפריש ולתת לכהנים, זה הוא לא גזל לו, כי זה לא שלו בכלל. מי לב בו קומיב לגמר סוב רבי סוב הטוב וסנוע מומן רבי יוסף רבי סוב הטוב וסנוע אין מומן הרשי זה מחלוק את התנאים אומרת הגמור לא חייבים לומר ככה לא דה כולה על מאפשר לומר שסוברים טובת הנאה אינה ממון אלא אוכל במתון יש לו יורמו קומיב כולם סוברים שטובת הנאה לא מקנה זכות ממונית רק יש פה מחלוקת כשיש לנו פה לפנינו הרמה של תבואה שעדיין לא הופרש התרומות והמעשרות האם אנחנו אומרים, היות וסוף סוף צריך להפריש אותם, אז נחשב כאילו שהתרומות ומעשרות הופרשו, ואם כך החלק הזה כבר לא נחשב כחלק של הבעלים, או שאומרים לא, לא נחשב. עד שאתה לא מפריש בפועל, זה נחשב כחלק של הבעלים, זה נחשב כחולן גמור. כך סובר באמת רבי, שכל זמן שלא יפרשו, אינם כמי שהורמו, ואם כך יש להם דין כחולן לכל דבר, וזה ממון בעלים, ולכן הגנב צריך לשלם את הכל. רבי יויסי ברבי יהודה חולק כזה וסובר שנחשב כאילו כבר הורמו, נמצא שבתוך הערימה של הטבל יש גם מתנות כהונה ולוויה, שזה לא ממון של הבעלים. ולכן הגנב משלם רק את אדמי חול ולא את אדמי תרומס ומייסרס. שואלת הגמורה, והיא טועה וסנוע אין המומן, אתה הולך בו במהלך שכולם סוברים, טובת ענה אינה ממון. מה לי הורמו, מה לי לא הורמו? הרי סוף סוף, אם אנחנו אומרים שזה לא ממון של הבעלים, נמצא אם כך, שהגנב לא צריך לשלם לבעל הפירות עבור התרומס והמייסרס. אף על פי שלא הורמו עדיין, ואינם כמו שהורמו, אבל סוף סוף יש פה מעורב בתוך החולן הזה, יש פה מעורב כזה חלק שזה לא שייך לבעלים, כי דבר טענה אינם ממון. אומרת הגמורה, אלא אין איתם את הרבה, כונסו רבונו לגנב כאחד אלוהי לגנב. האמת היא טובת טענה אינם ממון. ואם כך, האמת שהגנב לא צריך לשלם לבעל הבית, רק זה כנס חכמים שלהתלמד לא לגנוב. ורבי יויס ורבי דוסובה אדרה, וכנסו הרבנו לבעל הבית, כי איך דולי לי שלטיב לשלא ישה אדם טבל מבלי הפרשת תרומות ומעשרות, מבלי לתת אותם לכהנים וללוויים. אז הרן שואל קושייה, מה אנחנו צריכים לתת נתינת טעם שרבי יויס ורבי דוסובר כנסו הרבנו לבעל הבית? אם אנחנו אומרים טובת הנאה אינה ממון, אז הרי זה הסברה שרבי יויס ורבי דוסובר אומר שהגנב לא צריך לשלם לבעל הבית, כי הרי זה אינה ממון. אומר הרן שהפשט בגימור לצדוד מקומה. אפשר לתארץ שטובת הנאה אינה ממון, ואז אנחנו צריכים לתת טעם למה רבי סובר שהוא כן צריך לשלם, היות וזה כנס לגנב, ואפשר ללכת במהלך שכולה הלמה סוברים שטובת הנאה כן ממון, ואז מובן שיטת רבי שהגנב כן צריך לשלם, אז אנחנו צריכים לתת נתינת טעם למה רבי יוסי ברבי יהודה סובר שהגנב לא צריך לשלם, זה בגלל הכנס שנותנים לבעל הבית. רובי אומר... שיינה תרומה דעיינה תמה דעית לו על כורחוי, משום דתרומה לא יחזי אלו לקיינים, וכיוון דקום עשר למשרליהו, שוויה אפרי בעל. רוב הסובר, טובת הנאה זה כן ממון. ולכן אנחנו מבינים את הסיפה של המשנה, כשהוא עושה רק חלק מהכהנים, אז הם אסורים להם לקחת, ורק אחרים מותר להם. וזה מה שכתוב ברי ש, כשהוא אסר את התרומות והמעשרות על כל שבט הכהונה והלוויה, למה הם יכולים לקחת? כי אז... נמצא שהתרומה הזה אסורה לכל העולם כולו, כי זרים אסורים במילא לאכול תרומה, ועכשיו הוא גם אסר את זה לכהנים וללוויים. אז זה כמו הפקר נהיה, איסור הנאה נהיה כמו הפקר לפי שיטת הרבה ראשונים. אז במילא, לכן הם זכו בזה. אומר הרשב"א, מביא אותו הר"ן, מכאן אנחנו לומדים חידוש גדול, שאם אחד נודר הנאה, הוא אוסר את הפירות שלו על עצמו, יכול לבוא מישהו אחר ולזכות בהם. אבל, יש פה בעיה אחרת. שאם הוא ילך לרב להתיר נדרו, נמצא שהנדר הרי נעקר למפרע כדין של התרת חכם, יהיו האנשים האלו שזכו בפירות צריכים לשלם את התמורה לבעלים, שהרי התבטלה זכייתם למפרע. אבל, שואל הרשב"א, אם כן, איך נוטלים הכהנים כאן את התרומות בעל כורחו? הרי עדיין זה ממונו, היות ובידו, להישאל אצל רב על חלק מנדרו שיהיה מותר למצאת הכהנים. מתרץ הרשב"א שבכל מקום, כל זמן שלא נשאל, אין התרומות נחשבים כממונו, אפילו שבידו להישאל. הרם סובר, חולק על חלק מדברי הרשב"א וסובר, שזה בוודאי שהם יכולים לזכות ולא יותר ויותר מזה. אפילו אם הלך לחכם ויתיר את נדרו, לא צריכים הם לשלם אוהיל ובשעת הנדר, זה היה במצב כזה שהם יכלו לזכות בו, כי הרי עדיין לא היה שאלה לחכם, שאלה לחכם, הם לא צריכים להחזיר לו את התרומות. אומרת המשנה... אם אישה אומרת לבעלה, כהנום שאיני עושה על פי אבא, היא עושה איסור עליה שלא תעשה שום מלאכה לאבא שלה, ועל פי אביכו לאבא שלו, על פי אוכי לאחיה, על פי אוכיכו לאחיו, אינו יוכל לאופר. למה? זה לא נדרי עינוי נפש, וזה לא נדרים שבינה לבינו. וכמו כן, היא לא משובדת לו לעשות את כל הדברים האלו. ולכן, אם היא אומרת שאיני עושה על פיכו, שאני לא אעשה לך מלאכה, כאן הגמרא אומרת, המשנה בקסובס אומרת, שהחכמים אמרו שמעשי ידיה של אישה משובדים לבעלה, וזה בתמורה שהוא נותן לה מזונות. לכן אינו צורך לאופר, כי הרי היא לא יכולה עם הנדר שלה להפקיע את שיבודה שהיא משובדת לבעלה. רב עקיבא אומר יופר, הוא כן יפר את הנדר, שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו, כי המשנה אומרת במסכת כתובות שיש מידה מסוימת מה שמעשה ידיה של אישה משובד לבעלה, השאר זה מה שנקרא המותר, העדפה, זה שייך לה לשיטת רב עקיבא, ואם כך, על זה כן יחול הנדר, ויאסר לו ליהנות ממנה. ואם כך, שאלת שאלה, אז למה הוא יכול להפר את זה? זה סתם נדר. אומר הרן, אבל זה כבר שייך, זה כבר נדר שנכנס לקטגוריה של בינו לבינה, לכן הוא יכול לאפר. רב יוחד ונירו סובר שיופר שמו יגרשנו איתי אסור עליו. רבי יוחנן בן נורי סובר שהנדר לא חל עד שיגרש אותה. הוא סובר כשיטת התנא קמא שהדופה שייך לבעל. אבל כשהוא יגרש אותה, אז הנדר יחול לאסור על הבעל את כל מעשי ידיה. ואם ירצה להחזירה, לא יוכל. כי ישנם מלאכות שאי אפשר להיזהר שלא תעשה לו. ואכן אומר רבי יוחנן שהבעל יפר לה עכשיו. ואילו תנא קמא סובר שההפרה לא מועילה לבטל את הנדר לכשיגרשנה, ואילו כל זמן שלא גירש אותה לא צריך להפר את זה, כי הרי הוא סובר שגם ללא ההפרה לא יחול הנדר לכשיגרשנה, שכיוון שלא יחול, לא יכול הנדר לחול עכשיו, סובר התנא קמא ממילא לא חל גם אחרי התקופה הזאת, זאת אומרת אחרי זמן. ככה מסביר הרם. אומר שמואל אומר את הגמרא, לא כרבי יוחנן בן נורי, שהבעל מפר את הנדר. זאת אומרת, לממרת כסוב השמואל, עודו מקדיש דובר שלא יבוא לעולם. שבן אדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. והרי אתה רואה שאומר, שמה יגרשנו ותהיה אסורה עליו. זאת אומרת, מדברים פה מדבר שעדיין לא קיים, לא בא לעולם. וזה שאתה רואה שהוא חייב להפר, סימן שאם הוא לא יפר, יכול בן אדם לאסור דבר בקונמות, וכמו כן להקדיש דבר שלו בעולם. הגמרא לומדת עכשיו בקושיה שאותו דבר כמו קונם זה גם כן הקדש. ולכן שואלת הגמרא ורמינו, יש בזה סתיר. כשבעל אומר המקדיש ידי אשתו, כך אומרת המשנה, הוא רוצה להקדיש את המס, הוא יודע שאשתו חייבת לתת לו, הוא מקדיש את זה. הרי זו אויסה ואוכלס. אז היא יכולה לעבוד, להתפרנס, מהכסף היא יכולה לאכול את המזוינת שלה. למה? אז יש בזה מחלוקת המוראים בקסובס. בכלל בעצם התקנה. רבוני סובר שעיקר התקנה הוא שהבעל מפרנס את אשתו, והיות וחזל לא רצו שיהיה לו איבה, למה הוא צריך לתת לה והיא לא, לכן תקנו בתמורה לזה שהוא נותן לה מזונות, שמעשה ידיה של אישה שייך לבעל. אבל אם היא תרצה לא להיות ניזונת משלו ולא לתת לו, רשאית, היא יכולה לומר לו, איני ניזוינס ואיני אויסה. אז לפי רבונה, מדובר פה בכזה אופן, לכן הבעל לא יכול להקדיש את מה שידע, זה לא שלו, זה שלה. ריש לקיש חולק על זה והוא סובר באופן עקרוני, עיקר התקנה הוא שהבעל מקבל את מעשה ידיה, והוא בתמורה נותן לה מזונות. אז בעצם היא לא יכולה להשתמת מן הדבר הזה, היא לא יכולה להגיד איני ניזוינס ואיני אויסה. רק מדובר פה שבפועל הבעל לא יכול לפרנס אותה, ולכן באופק הזה היא רשאית ללכת ולהסתכר, כדי שיהיה לו מה לאכול, כי אין לו זכות באופק הזה, במה זה יודע. והמויסור, אם הוא הקדיש את העדפה ממה שהיא חייבת לעשות, רמר או אמר הקדש, זאת אומרת, אחרי שהוא יורש את זה, כשהיא מתה, הרי היא יורש אותה. אז חלה הקדש, כי רמר סובר, אדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. רבי יוחנן סנד לא חולק, הוא אומר, חול, אבל אדם לא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. ואומר שמואל הלוך כרבי יוחנן סנדלר, אין אדם מקדיש דבר שלא יבוא לעולם. אז למה אצלנו אתה רואה שבקונמות בן אדם כן יכול לאסור דבר שלא בא לעולם? כך אומר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי. וכי תעמקי כומר הלוך כרבי יוחנן בן נורי. הוא לא אומר את זה על מכלול דבריו, על הדופה הוא דקומר. הוא רק הולך על החלק הזה שרבי יוחנן בן נורי חולק על רבי עקיבא. והוא סובר שהעדפה שייך לבעל ולא לאישה. על זה הוא נוקע, זה הלכה. אבל בזה שרבי יוחנן בן נורי טוען שהנדר טעון הפרה שמגרשנו, ושמזה אתה לוקח שאדם מקדיש דבר שלו בעולם, בזה הוא באמת לא סובר כרבי יוחנן בן נורי. אם כך, היה שמואל צריך לומר, למה לא כרבי יוחנן בן נורי, בדופה. הנה מי שאמר, הלכה כתנא קמא שבעל, לא צריך להפר את הנדר. הנה מי, אין הלוך כרבי עקיבא, שמשמעותו לא בזה שהוא אומר שהנדר צריך הפרה, כי שמואל סובר שאדם לא יכול להקדיש דבר שלו בעולם. ואילו גם כן, במה שאומר רבי עקיבא שמויסר מה שידי שייכים לה, לכן אומר רבי עקיבא שיפר, גם על זה שווה סובר שמואל לא ככה שהמויסר לבעל, והרי שמואל לא אומר ככה, רק אומר הלכה כרבי יוחנן בן נורי, משמע שהלכה כמו גם כן בנקודה הזה שיכול שהנדר חל לעתיד, זאת אומרת שמכאן משמע שאדם מקדיש דבר שלא בעולם, אם כך קשה על שמואל שפוסק רבי יוחנן סנדלר שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אלו אמר רב יוסף ליישב את הסתירה ודוחה את זה שאנחנו שאותו דין יש להקדש כמו קונמות, שאנה קוינו מויס אויל ואדם אויסר פרס חברוי אולוב אויסר נאמה דובר שלבולו אולם אולוב. אתה יודע למה בקונמות בן אדם יכול לאסור דבר שלו בעל העולם? היות והרי אתה רואה שבן אדם יכול לאסור פירות חברו עליו. ראובן יכול לאסור עליו בקונם את פירות שמעון חברו. ולכן הוא גם יכול לאסור עליו דבר שעדיין בכלל לא בעל העולם. אבל בהקדש בן אדם לא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם, לפי שהוא גם לא יכול להקדיש דבר של חברו. אומר לי, הבאי, זה לא המקביל. בישלוימו אודם אויסר פרס חברוי אולוב, אתה יודע למה? שהרי אודם אויסר גם פירותיו על חברו. אבל מזה אין לך להקיש שגם יכול לאסור דבר שלא בא לעולם. המקביל של לאסור דבר שלא בא לעולם זה האם אדם יכול לאסור פירות חברו על חברו האחר. אלו יסו דובר שלו יבוא לעולם על חברו, שהרי אין אדם אויסר פרס חברו על חברו. כלומר, הבאי סובר שהמקביל לאיסור של דבר שלא בא לעולם, זה לא שהוא אוסר פירות של חברו עליו, רק שהוא אוסר פירות של חברו על חבר נוסף. האם הוא יכול לעשות את זה? בוודאי שלא. אז אם הוא לא יכול לעשות את זה, אז גם הוא לא יכול לעשות את הדבר הזה לאסור דבר שלא בא לעולם. ואם כך הוא שואל על רבי יוסף, על זה שהוא יישב את הסתירה באופן כזה, אז בעצם לפי שיטת הבעיה אנחנו צריכים לחפש ולתרץ את הסתירה באופן אחר.